לגבי הנושא שלנו זמן, דיברנו על סיבתיות, ראינו שיש שם שלושה רכיבים ביחס הסיבתי. רכיב אחד זה היחס הזמני, זאת אומרת שהסיבה קודמת בזמן למסובב. הרכיב השני זה היחס הלוגי, שאם הסיבה אז המסובב, והרכיב השלישי זה הרכיב הפיזיקלי. זאת אומרת שבגלל הסיבה יש את המסובב. דיברנו על תחילתו בפשיעה וסופו באונס, נכון? הזכרתי את זה, שיש שם בעצם, או שם רואים את שלושת הרכיבים האלה. אחר כך דיברתי על הדטרמיניזם הלוגי ופרדוקס ההתנאה, שבשניהם רואים את האדישות של הלוגיקה לזמן. זאת אומרת שהלוגיקה בעצם לא תלויה בזמן, משפט שמדבר על העתיד יכול להיות אמיתי כבר היום, כיוון שאמיתיות של משפט נובעת מהשוואה בין התוכן של המשפט לבין מה שהוא מתאר. אז אם המשפט אומר מחר יהיה קרב ימי, אז בהנחה שמחר יהיה קרב ימי, המשפט הזה נכון כבר היום ואתמול ותמיד הוא נכון. למה הוא נכון? כי מה שהוא מתאר באמת מתאים למה שקורה במציאות. זה לא משנה שזה עוד לא קרה, אבל המידע על מה שקורה מחר לא קיים. ומה מבלבל את האנשים עם הטיעון של הדטרמיניזם הלוגי, מה שדיברנו עליו? כי הם מערבבים בין היחס הלוגי לבין היחס הסיבתי או הגרימה הפיזיקלית. זאת אומרת, הם לא מבינים איך זה יכול להיות שאירוע שיקרה מחר משפיע על משהו על היום. זאת אומרת, איך יכול להיות שהתרחשותו של קרב ימי מחר קובעת את ערך האמת של המשפט, מחר יהיה קרב ימי, היום. זאת אומרת שהמשפט הזה יהיה אמיתי היום מכוח אירוע שיקרה מחר. למה אין בזה בעיה? בגלל שההשפעה הזאת היא לא השפעה סיבתית. זאת אומרת, האירוע העתידי הוא לא משפיע על מה שקורה היום, אלא הוא קובע את ערך האמת של משפט. אבל ערך האמת של משפט הוא לא אירוע, ערך האמת של משפט הוא הגדרה. אז המשפט מוגדר להיות אמיתי כבר היום. הגדרות יכולות להתבסס גם על מה שיקרה, גם על מה שיקרה מחר. אוקיי, אז זה האדישות של הלוגיקה לזמן. זאת אומרת, היחסים הלוגיים לא תלויים בזמן. דיברנו על זה שהיחס הלוגי בין סיבה למסובב הוא אותו יחס לוגי כמו בין, יכול להיות אותו יחס לוגי כמו בין המסובב לסיבה. זאת אומרת, אתה יכול להגיד אם A אז B, גם אם A הוא הסיבה ו-B הוא המסובב, וגם אם A הוא המסובב ו-B הוא הסיבה. זאת אומרת, לכן היחס הלוגי אדיש לכיוון זרימת הזמן. זה הנושא שני, ובעצם מה שאני... ודיברנו גם על הידיעה של הקדוש ברוך הוא, נכון? דיברנו על זה, על הבחירה החופשית עם הידיעה של הקדוש ברוך הוא, עם פרדוקס ניוקום, שבעצם הטענה היא, והסיפור של אוסמו, שהבאת עם הספר של ריצ'רד טיילור, שבסופו של דבר המידע על מה שאני בוחר באופן חופשי לעשות מחר, לא יכול להיות קיים היום. ערך האמת של המשפט על מה שיקרה מחר קיים כבר היום. כי זאת הגדרה. אבל המידע אודות מה שיקרה מחר לא יכול להיות קיים היום. כי אם המידע קיים היום, אז מחר אין לנו בעצם בחירה חופשית. דיברנו על הידיעה של הקדוש ברוך הוא והבחירה, ועל הסיפור של אוסמו, ולכן, וזה בעצם בדיוק כמו הפרדוקס, כמו הדטרמיניזם הלוגי, שבעצם מבלבל בין האמירה שהמשפט היום אמיתי לבין האמירה שהמידע שמחר יהיה קרב ימי קיים כבר היום. זה לא אותו דבר. זאת להגיד שהמשפט כבר היום הוא אמיתי, זאת אמירה אחת, זאת אמירה במישור הלוגי. להגיד שהמידע קיים כבר היום, זאת אמירה על המידע. המידע על אירוע שתלוי בבחירה שיקרה מחר לא יכול להיות קיים היום. אז בעצם אם אני מסכם רגע את הדברים לצורך מה ש יבוא בהמשך, אז אני אומר כך, יש בעצם כמה מכניזמים של יחס בין אירוע או ידיעה עתידית לבין מצב עכשווי. המצב הפשוט ביותר זה מצב שבו יש מידע שכבר קיים היום, רק אני לא יודע אותו. נולד לי בן, נולד לי ילד, אני לא יודע אם זה בן או בת, כי עוד לא הייתי בחדר הלידה. אחרי שעה נכנסתי לחדר הלידה וראיתי שזה בן. כמובן שזה יתברר לי שזה היה נכון כבר לפני שעה, רק לא ידעתי מזה, פה אין שום נס, נכון? את העגלה מילתא למפרע, במובן הזה, אני מדבר עוד על סוגיה של עגלה מילתא למפרע, זה בדיוק ההכנה המושגית עליהן, אבל פה אין בזה שום בעיה, פשוט היה מידע שהיה חסר לי, ועכשיו הגיע לידיעתי. אבל המידע הזה כמובן היה נכון קודם, לא רק שהיה נכון קודם, אלא גם היה קיים קודם. זאת אומרת, זה המידע היה קיים, לא רק שהטענה נולד לי בן הייתה טענת אמת, זה ברור, אלא שגם המידע שזה בן היה קיים. אוקיי? זה מקרה ראשון. מקרה שני, זה מצב שבו יש אירוע עתידי, מצב שיש אירוע עתידי שאני לא יודע אותו היום, וכאשר הוא יקרה אז אני ידע. עכשיו על המצב הזה, כמו שאמרתי קודם, ערך האמת קיים כבר היום, אבל המידע לא, כלומר שהאירוע יקרה בעתיד. אבל כאן צריך להבחין בין שני מצבים. מצב אחד זה שהאירוע העתידי הוא אירוע רגיל, אירוע פיזי. באירוע פיזי יש מקום לטענה שגם המידע קיים היום, לא רק ערך האמת. כיוון שבסך הכל חוקי הטבע הם דטרמיניסטיים, זאת אומרת אם הייתי יודע את כל מה שקורה עכשיו, הייתי עושה את החישוב, הייתי יודע מה יקרה מחר. בהנחה שמדובר נגיד על זה שמחר ירד גשם. כן, אז זה שאני לא יודע, פשוט כי החישוב הוא מסובך, אבל באופן עקרוני, המידע הזה קיים כבר היום. חוקי הטבע יכולים לגלות לי איזה, אם הייתי מספיק חכם ומספיק בעל כוח חישוב, עם מידע מספיק גדול. לעומת זאת, אם האירוע העתידי הוא אירוע שתלוי בבחירה, אז באמת יש בעיה, כמו שדיברנו קודם, בשיעור הקודם, שאם האירוע העתידי תלוי בבחירה, אז המידע עליו לא קיים היום. זאת אומרת שבעצם אני הבחנתי עכשיו בין שלושה מצבים. מצב אחד זה שהמידע קיים היום והאירוע כבר קרה. אוקיי? הקני לא יודע עליו. אז אחרי זמן המידע הגיע לידיעתי, וכמובן כשאני יודע אותו אני כבר יודע שזה היה קיים וגם היה נכון אתמול. מצב שני, האירוע הוא אירוע טבעי אבל אירוע טבעי. אם זה אירוע טבעי, אז בהחלט יש מקום לטענה שהמידע עליו קיים כבר היום. למה? נכון שאף אדם לא יודע את זה, אבל הקדוש ברוך הוא כן יודע את זה. זאת אומרת, כי אם אתה יודע את כל הנתונים ואתה יודע לעשות את החישוב, באופן עקרוני אתה יודע אם ירד מחר גשם או לא. זה מזכיר לי ששמתי לב שגרתי בבני ברק, אז שמתי לב שאז התחיל לצאת יתד נאמן. צדו כל מנוי, והפשח עוד ככה רדף אחרי כל אחד שיחתמו מנוי על יתד נאמן. בכל אופן, אז אני זוכר שהיה ככה, כל פעם שהאחזה היא לא היה צודק, אז ביתד נאמן הייתה צהלה בינלאומית. זאת אומרת, זה היה שמחה עצומה. זאת אומרת, כי סוף סוף התברר שחבר'ה אלה לא מבינים מה הם מדברים. זאת אומרת, שאי אפשר לחזות את זה מראש. כי התפיסה כאילו שאם אתה חוזה את זה מראש, זה לא יכול להיות נכון. כי הרי הקדוש ברוך הוא קובע אם ירד גשם או לא ירד גשם. וגם חוץ מזה זה הרי... ונתתי גשמכם בעיתם עם מצוותי, זאת אומרת, אם נעשה מצוות, אז ירד גשם, אם לא, אז איך אפשר לחזות את זה מראש? אז ברגע שהחזאי נותנת החזית מראש, זה ממש כפירה בעיקר. אז כל פעם שהוא קשל, אז הייתה מסיבה ביתד נאמן. אבל החיזוי הולך ומשתפר, זאת אומרת, בסופו של דבר יצטרכו לעמוד מול העובדות, החיזוי הולך ומשתפר, ובסופו של דבר זה רק תוצאה של, כנראה, של סיבוכיות חישובית. זאת אומרת שככל שנדע יותר ונבין יותר, אז גם נוכל לחשב את זה מראש, כי זה אירוע טבעי. אירוע טבעי אנחנו יודעים לחשב מראש. תשאלו אותי עם התיאולוגיה, איך זה מסתדר עם הפסוקים, זה נושא לשיעור אחר.
כי יפול הנופל גם כן, זה לא אומר ש... כי יפול הנופל, מה שהמדרש אומר, זה עדיין לא אומר שחוקי ניוטון, גרביטציה, לא נכונים.
השאלה היא למה? אם באמת הנופל צריך ליפול כי מגיע לו, אז מה זה קשור לחוקי ניוטון? אז אם הוא עשה עבירה אז הוא ייפול, ואם לא אז לא. מה זה קשור לחוקי ניוטון? חוקי ניוטון עובדים אותו דבר אם עשית עבירה או לא עשית עבירה.
שמש בחירה גם.
אותו נפנוף פרפר.
הבחירה מה, לא לעשות מעקה?
לא לעשות לגג,
להיזהר. כן, או לעשות מעקה. זאת אומרת, בעל הבית שיעשה מעקה. לא, אבל אני אומר, בפשטות זה לא מתיישב. דיברנו עכשיו פעם על העניין הזה של הסברים המקבילים.
על התפוח שנפל.
כן, בדיוק. אז
איך הניתוח הזה היה לגבי הערך האמת של העבר והעתיד, איך הוא מיושם בקוונטים, ששם כשאתה מודד על פונקציית גל קורצת, אז מה הערך אמת לפני המדידה או לעתיד?
לא, זאת שאלה, בכוונתי זאת שאלה פתוחה. זאת אומרת, האם באמת זה יגלה עם אילתה למפרע או לא? יש איזה טענות שונות, אני גם לא בקי לגמרי במצב כרגע, איפה זה עומד העניין הזה, אבל ככל שאני זוכר, זאת שאלה פתוחה, אם ייתכן קריסה לעבר. שהקריסה קורית רק מכאן לעבר.
כי גם לעתיד אתה יכול להגיד שעכשיו אתה לא יודע מה פונקציית גל, אבל כשתמדוד, כלומר ברגע ההחלטה, אז היא קורסת.
אז היא קורסת, נו, אז מה הבעיה? זה לא קורה שום דבר אחורה.
אז אני אומר, נכון שיש דטרמיניזם, אני חושב שבגוון יש דטרמיניזם, אבל עדיין, אז יש לך מצב שעכשיו אתה יודע את כל הנתונים, ואתה לא יודע מה יהיה בעתיד, בגלל שהקריסה היא לא...
אז אין דטרמיניזם.
אז אתה יודע שגם במציאות בקוונטים...
ברור, בקוונטים אין דטרמיניזם. זה כל הבעיה עם קוונטים, שאין דטרמיניזם. הקוונטים זה מערכות קטנות, אני מדבר כרגע על אירועים בסקלות רגילות, בסקלות שאנחנו מכירים, שם אין קוונטים. אבל גם שם, זה לא בחירה, זה אקראיות, דיברתי על זה בספר, במדעי החופש. זאת אומרת, זה לא לדעתי לבחירה זה לא יעזור. למרות שבא אליי פעם מישהו, המחליף של הרב זייני בטכניון, שכחתי את שמו, שהוא הראש הישיבה שם בחיפה. הוא איזה דוקטור לפיזיקה גם כן. אז הוא בא אליי פעם, והוא טען שקוונטים כן יכול, היה לו השגות על הספר שלי. אז דיברנו. והוא טען שקוונטים כן יכול לעזור להבין את הבחירה. אני לא הסכמתי איתו כל כך, אבל האמת שהיו דברים מעניינים מה שהוא אמר, אני צריך ככה פעם ללבן את זה יותר. אבל לפחות עד כמה שאני חושב, דורון משהו, דורון זוכר משהו, בכל אופן אני לא חושב שזה עוזר לבחירה, אבל לא משנה, ענייננו, אנחנו מדברים על הסקלות הגדולות, זה בלי קוונטים. טוב, הדרגה השלישית זה כאשר האירוע העתידי תלוי בבחירה. אם האירוע העתידי תלוי בבחירה, אז לא רק ש... זאת אומרת, אז ערך האמת של המשפט קיים היום, אבל המידע לא. אוקיי? המידע על מה שיקרה בעתיד לא יכול להיות, זה דיברנו עם הפרדוקס של ניוקום, זאת אומרת, לא ייתכן שהמידע קיים היום, אפילו הקדוש ברוך הוא לא יודע את זה. יש, אגב, יש, אולי לפני שאני מתקדם הלאה, יש מצבים שבהם אפילו הקדוש ברוך הוא לא יודע, לא בגלל שזה אירוע עתידי, עוד מעט את הקשר, בהמשך אני אראה את הקשר הזה, אבל תחשבו על מצב, זה גם קשור לקוונטים, תחשבו על מצב, הגמרא מדברת על מקדש אחת מחמש נשים, קידש בא לנגיד הולך לאבא, לאבא יש חמש בנות, עכשיו אני נותן לו פרוטה ואני אומר אחת מבנותיך מקודשת לי, אבל לא, לא אכפת לי מי, כולם נחמדות, הכל בסדר, לא משנה לי מי, אחת מהן, אוקיי? לא הגדרתי מי. אז זה הסוגיה של הקידושין שלא מסורים לביאה, מחלוקת אביי ורבא, כי כל אחת במצב כזה אסור לי לבוא עליה, כי היא ספק אחות אשתי. אם היא אשתי אז מותר לי, אבל יכול להיות שמישהי אחרת מהחמש היא אשתי, ואז היא אחות אשתי שאסור לי לבוא עליה. עכשיו, כיוון שכל החמש נמצאות בספק שמה הם אחות אשתי, אז על אף אחת מהן אסור לי לבוא. כיוון שכך, גם על אותה אחת שקידשתי אסור יהיה לי לבוא, כי מספק, אני לא יודע, אולי היא אחות אשתי ולא אשתי, אז הקידושים שלא מסורים לביאה. כיוון שזה קידושים שלא מסורים לביאה, אז מחלוקת אביי ורבא, אם זה כן קידושים או לא קידושים.
לתת גט לכל החמש.
כן, צריך לתת גט לכל החמש. למען דמה שקידושים לא מסורים לביאה הם קידושים, צריך לתת גט לכל החמש. למען דמה שקידושים שלא מסורים לביאה הם לא קידושים, אז לא קרה כלום. ואז כמובן אתה יכול לבוא על כל אחת מהן, כי אף אחת מהן לא מקודשת ואף אחת היא לא אחות אשתך.
זה חוזר למצב שזה כן מסור לביאה.
אה?
זה חוזר למצב...
לא, אבל זה מסור לביאה רק בגלל שלא היו קידושים. זה לא לולה, זה נעצר פה. עכשיו, רב שמעון שקופ שואל, מה הסטטוס של המצב הזה? זאת אומרת, למשל, אני אתן לכם דוגמה. נגיד שזה שתי אחיות, לא אחת, לא חמש. רק לצורך הדיון. אז יש לנו ספק בעצם בכל אחד, נכון? ספק ש-50% או שהיא אשתי או שהיא אחות אשתי. על כל אחת מהן. אוקיי? לפי הרמב״ם ספק הדאורייתא לכולה. מדאורייתא. רק מדרבנן צריך להחמיר, נכון? אז בעצם מדאורייתא זה מסור לביאה. אני יכול לבוא עליה. ספק, אחות אשתי. ספק, אני יכול להקל. אוקיי? יש כאלה שרוצים לומר שבעריות הרמב״ם לא רוצה להגיד שזה ספק לכולה, אבל זה לא נכון, זה הכל המצאות שנובעות מטעות לדעתי. אין מה, ברמב״ם כל ספק הוא לכולה. אין הבדל.
אז הכלל של ספק דאורייתא לחומרה מדרבנן?
כן, לפי הרמב״ם. זה ברור, רק יש כאלה שרוצים לומר שמה שהרמב״ם אמר שזה מדרבנן, זה לא נכון לגבי איסורי ערווה, איסורים חמורים, איסורים שבמיטה, שבתות, עריות וכדומה.
רגע, ולשאר הפוסקים ספק דאורייתא זה מדאורייתא?
לא שאר הפוסקים, יש פוסקים כאלה ויש כאלה. הרשב"א למשל חולק על הרמב״ם, אז הוא אומר שספק דאורייתא לחומרא, מדאורייתא. עכשיו, אז כן, אז בעצם אפשר לשאול על הרמב״ם, אז מה, בעצם למה זה קידושין שלא מסורים לביאה? הרי כל אישה היא ספק אחות אשתי, מספק מותר לי לבוא אליה, כי ספק מדאורייתא לכולה, רק מדרבנן אסור לי. אז אולי מדרבנן זה לא מסור לביאה, אבל מדאורייתא זה בסדר. אז בעצם היא אשתי, אני צריך גט, לכל הדעות, רק מדרבנן זה לא עובד. אז האמת שהיה מקום איכשהו ליישב את זה, שגם אם מדרבנן זה לא מסור לביאה, אז זה לא קידושין. כי סוף סוף אסור לי לבוא אליה. אם כל עוד אני לא יכול לממש את זה בפועל, אז זה לא קידושין. אולי. אבל רב שמעון שקופ רוצה לטעון, הוא לא שואל אפילו את השאלה הזאת. השאלה הזאת מתיישבת גם לפי מה שהוא אומר. הוא אומר משהו אחר, אבל הוא טוען את הטענה הבאה, והיא ודאי נכונה, בלי קשר לקושיות. הוא אומר, המצב הזה הוא לא ספק. אין פשוט ספק. ספק זה מצב שבו, נגיד, אם אני שלחתי שליח לקדש לי אישה מבין שתי החיות האלה, שלחתי מישהו לקדש אישה והשליח מת, וגם שתי החיות ואבא כולם מתו, קרה שם אסון נורא, בסדר? עכשיו אני לא יודע מי משתי החיות הייתה אשתי, זה ספק, בסדר? השאלה היא האם כי יש אחת שהייתה מקודשת לי והקדוש ברוך הוא יודע מי, רק אנחנו לא יודעים, חסר לי מידע, זה ספק. אבל במקרה שלנו, כשאני קידשתי אחת משתי נשים ובכלל לא הגדרתי איזה מהשתיים, אין פשוט ספק, גם הקדוש ברוך הוא לא יודע מי אשתי. אין אישה אחת שהיא אשתי. לא מוגדר, לא שיש מידע כזה רק הוא חסר לי. אין בכלל מידע. זה בכלל המצב של ספק. זה לא המצב של ספק, זה מצב של מציאות עמומה. לא של ספק. המציאות בעצמה לא מוגדרת עד הסוף. אבל זה לא שאני נמצא בספק. כשאני נמצא בספק, הפירוש הוא המציאות היא ברורה, רק אני לא יודע מה היא. אבל פה המציאות בעצמה עמומה, לא לגמרי מוגדרת. זה לא בגלל שאני גם הקדוש ברוך הוא לא יודע. אז לכן פה למשל, יש מקום לומר שלפי הרמב״ם, ודאי שלא נלך לכולה. בספק הולכים לכולה, פה היא ודאי אחות אשתי. היא ודאי אחות אשתי קלושה. היא היא חצי אשתי והיא חצי אשתי. אז היא חצי אחות אשתי והיא חצי אחות אשתי. אבל שתיהם בוודאי אשתי וגם בוודאי אחות אשתי. כל אחת מהן. כל אחד באופן קלוש, כן, לא באופן, לכן זה ממש כמו הקוונטים, כן, כמו החתול החי והמת. אז גם אשתי וגם אחות אשתי, כמו החתול של שרדינגר. ובמצב כזה גם הרמב"ם מגיד שאסור לי לבוא עליה. למה? כי ודאי אחות אשתי, זה לא ספק. רק כי אחות אשתי קלוש, זאת אומרת, אם אני אבוא עליה, זה יהיה אולי איסור קטן יותר. אבל זה יהיה ודאי איסור, זה לא ספק, אין לי מה להקל פה. אז זה איסור פחות חמור, אוקיי? אז זה לא מצב של ספק, זה מצב של ודאי. יש מבחינה מתמטית, כשמטפלים בספק אז משתמשים בסטטיסטיקה, בהסתברות. כשמטפלים במציאות עמומה אז משתמשים במה שנקרא פאזי לוגיק, זאת אומרת לוגיקה עמומה. זאת אומרת, יש לוגיקה של מצבים עמומים, זה לא שאלה של ספקות, המצבים בעצמם עמומים, כן, כמו פרדוקס הערימה, או כמו כל המצבים שבהם, נגיד, דיברתי כבר כמה פעמים על פרדוקס הערימה, והטענה בעצם שנגיד ערימה של 5 אבנים זה 0.2 ערימה. זאת אומרת, התשובה, האם זאת ערימה או לא, היא לא 0 או 1, אלא יש רצף שלם של תשובות. אז כיוון שכך, בעצם גם פה יש לוגיקה עמומה, וזה לא ספק אם זאת ערימה או לא ערימה. זה ודאי ערימה קלושה. נכון? אז זה בדיוק אותו דבר. לכן פה הדרך לטפל בזה זה לא סטטיסטיקה, ממש לא סטטיסטיקה. זה לא שיש סיכוי 0.2 שזה ערימה. זה סטטיסטיקה. פה זה ודאי ערימה ברמה של 0.2. זה לא סטטיסטיקה. זה מה שנקרא פאזי לוג'יק. אוקיי? מתמטיקה עם סטטיסטיקה זה דוגמה לפאזי לוג'יק, אבל אני חושב שפילוסופית זה מושגים שונים. אז פה יש באמת מצב של ספק שלא נובע מהעתיד בכלל. קודם דיברנו על מצב שכיוון שהעתיד עוד לא קרה, אז אני עכשיו במצב מסופק. והספק הזה הוא ספק מהותי, זאת אומרת המידע לא קיים עכשיו. כאן אני אומר, כל המידע קיים, רק המידע בעצמו לא שלם.
למה זה נקרא קידושין לא מסורים לביאה?
הלוא אין
פה קידושין
משתמש לאף אחד. נכון, אבל גם הקידושין האלה לא מסורים לביאה.
לא, אבל לא
בשביל הקלושים. כן.
הקדושים צריכים לחול
במור על אישה
אחת.
לא, הם קלושים. הקדושים קלושים על כל אחת מהם.
זה חיסרון.
זה חיסרון, אבל מה הבעיה? אז יש קדושים קלושים על כל אחת מהם.
זה צריך קדש אישה, קדושים שתפסו ב...
איפה זה? וזאת מניין? יש קדושים קלושים. תגיד בכל מקום, למה ספק חזיר אסור? חזיר ודאי אמר רחמנה ולא חזיר ספק. או קידושים גמורים אמר רחמנה ולא קידושים קלושים. צריך דרשה על זה. זה לא לסתם ככה.
אבל למה את זה לא מסורים לביאה?
כן, מה אומר? שאת הסברה הזאת לא נכונה. בסך הכל, בסדר, קידושים קלושים, אז מה קרה? כמו שכל דבר, יש ספק, יש קלוש, כמו שיש קידושים שלמים, יש קידושים קלושים.
זה לא נעשה
מעשה שמחלת. לא, נעשה מעשה, רק הוא נעשה על אישה לא מוגדרת. הגמרא לא מפריעה לדבר הזה. כל מה שמפריע לה, זה שכתוצאה מזה יוצא שזה לא מסור לביאה. ולכן אפילו קידושים קלושים אין כאן. אבל לו זה לא, ואולמן דמה שקידושים שלא מסורים לביאה הם כן קידושים, אז הנה חינם, זה באמת חל באופן קלוש. אין לו בעיה עם זה ברמה העקרונית. אגב, כך פוסקים. מי שקידושים שלא מסורים לביאה הם כן קידושים. להלכה. כן, בדיוק. זה הלכה כמו הבית. אז בכל פן, זה גם מצב של ספק, ואותו או דומה לזה, זה המצב של ספק על אירוע עתידי שתלוי בבחירה. אירוע עתידי שתלוי בבחירה זה לא שיש מידע ידוע רק אני לא יודע מהו, אלא המידע לא קיים, אין מידע. זה בדיוק אותו דבר כמו שאמרתי קודם, אבל זה דומה. זאת אומרת, זה גם מצב שבו אני לא יודע, אבל מה שאני לא יודע זה לא בגלל שחסר לי מידע על המציאות, המידע הזה טרם נוצר, הוא עוד לא קיים בכלל. אוקיי? אז זה המצב השלישי. אז דיברנו בקיצור על מידע, על אירוע שכבר קרה, שבמצב כזה גם המידע קיים וגם ערך האמת של המשפט קיים, רק אני לא יודע אותו. יש מצב של אירוע שלא קרה אבל אירוע טבעי. במצב כזה התפיסה הפשוטה לפחות, הדטרמיניסטית, נגיד לפחות אם אין קוונטים או דברים כאלה, אז שוב פעם גם ערך האמת קיים וגם המידע קיים, רק אף אחד לא יודע אותו. מצב שלישי זה שהאירוע העתידי תלוי בבחירה. אם האירוע העתידי תלוי בבחירה, אז ערך האמת של המשפט קיים, אבל המידע לא קיים, כי אין מידע על הדבר הזה.
הקטע השני, שאתה אומר אירוע, נניח שרק באופן טבעי זה מידע ידוע. אני אתן לך דוגמה שזה לא מידע טבעי. נניח, האם כלב ילך מפה לשם? בסדר? לא יודע אם זה טבעי, אבל יכול להיות שהקדוש ברוך הוא נותן אומר מראש, אני אעשה שככה זה יהיה, כי אני...
מה זה נקרא טבעי או לא טבעי? מה, של
הכלב
יש בחירה?
כן, כן, הוא אומר,
לכלב... לא, אם לכלב יש בחירה, זה אותו דבר כמו בן אדם, מה אכפת לי? מה ההבדל? אם אין לו בחירה, אז זה טבעי לגמרי, גם הפיזיולוגיה של הכלב היא חלק מהטבע. לא משנה, משהו גרם לו להחליט ללכת לשם, אז לכן הוא הלך. אז מי שמכיר את כל מה שקורה אצלו במוח אצל הכלב, יכול לדעת אם הוא ילך או לא. אין בזה בעיה, זה לא שונה
מכל תהליך. אתה מגדיר טבעי כל מה שאין לו זכות בחירה.
זה סוף הדיון, זה לא חשוב. תגדיר את זה שאתה רוצה, אבל אני אומר, אם יש לו בחירה, אז זה כמו בן אדם, זה אירוע עתידי שתלוי בבחירה. אם אין לו בחירה, אז זה כמו אקלים, כמו כל דבר אחר. פשוט אירוע טבעי, ומי שיודע את כל המידע יוכל לדעת אם זה יקרה או לא יקרה. חדש ברוך הוא יכול לדעת, אנחנו קשה לנו, זה מסובך, אנחנו לא יודעים מספיק. מי שמאמין בדטרמיניזם, אז מבחינתו גם האדם זה אותו דבר, אז אין בעצם את הדרגה השלישית. כן, בדיוק. עכשיו, יש מצב רביעי, והמצב הרביעי שהוא לכאורה לא אפשרי, אבל עם זה התחלתי, שהאירוע העתידי קובע את המצב העכשווי, קובע סיבתית את המצב העכשווי. אתן לכם דוגמה לדבר. הגמרא בנדרים מדברת על נדר כדבר שיש לו מתירים. דבר שיש לו מתירים זה איסור שאחרי זמן מסוים פג, מוקצה. מוקצה אסור בשבת או ביום טוב, ומחורת זה מותר, מוצאי שבת זה מותר. עכשיו יש כלל בדבר שיש לו מתירים שמחמירים בו יותר מאשר איסור רגיל. למה? התפיסה הפשוטה, יש קצת מחלוקות, אבל התפיסה הפשוטה היא
ש...
לא, עד שאתה אוכל אותו באיסור, תאכל אותו ביתר. למה להתיר לך עכשיו? תחכה עד מחר ולא יהיה שום איסור. למשל, שאתה בספק, בסדר? ספק לגבי איסור מוקצה. אוקיי? הספק לגבי איסור מוקצה, לכאורה, זה ספק דרבנן. מוקצה זה דרבנן, חוץ מהשיטת רבה שם, ברשי ביצה, שזה דורייתא, אבל פשוט זה איסור דרבנן. הספק איסור דרבנן הוא לכולם. אז בעצם הייתי יכול לטלטל את המוקצה. אם זה רק ספק מוקצה, אז יכולתי לטלטל אותו בשבת. אבל אומרים לי לא, כיוון שבמוצאי שבת זה במקום אחר יהיה מותר לך, אז בשביל מה להתיר לך את זה עכשיו? חכה למוצאי שבת ותעשה את זה בשופי, בלי שום חשש. אוקיי? אז זה דין דבר שיש לו מתירים, גם בביטול אומרים אותו דבר, זה רק כולה חומרה בדרבנן. אבל גם בביטול, יש חומרה בדאורייתא, זאת אומרת, יש ביטול ברוב. אבל אם זה דבר שיש לו מתירים, אז הוא לא מתבטל. למה? כי חכה למחר, לא תצטרך להזקק לביטול, תאכל את זה ביתר. למה להזקק לביטול?
זה הולך גם על מוקצה,
אני לא רוצה? לא, זאת אומרת, יש מחלוקת בתוספותים, נדמה לי, אם זה הולך על מוקצה או לא, אני רק הבאתי דרך כדוגמה. בכל אופן, אז זה רק, אני אומר, במאמר מוסגר, זה נקודה מעניינת, כי הסברה הזאת, שעד שאתה אוכל אותו באיסור, תאכל אותו ביתר, אומרת שלהקל בספק דרבנן, או לאכול דבר שבטל ברוב, זה לא גלט. אז מי שרוצה להחמיר על עצמו, ראוי שיעשה את זה. מי שלא, בסדר, זה מותר, הלכתית. אבל אם מישהו מחמיר, תבוא עליו ברכה. זאת אומרת, זה לא מן המתמין, זה לא פתור מן הדבר ועושה, הוא נקרא אידיוט. כי עובדה שאומרים לנו, שאם יש לי אופציה לא להזקק לזה, אז עדיף לא להזקק לזה, נכון? אומרים שאפילו אם זה ספק דרבנן, מה הבעיה? תאכל את זה. מה זאת אומרת, שאתה אוכל ובאיסור תאכל ביתר? אני אוכל אותו ביתר כבר עכשיו. ספק דרבנן לכולה. עכשיו זה נגד דברי כמה פוסקים שרוצים לומר שמה פתאום? ספק דרבנן, אתה יכול להתחיל לאכול, וביטול ברוב. מי שחושש לזה הוא... יש חשש בנאמנותו ההלכתית, יש אמירות כאלה, מיונג יום טוב מדבר על זה קצת, זה היתר גמור, ביטול ברוב זה אוטרה, זה לא... פה, מפה רואים לא ככה נדמה לי, פה רואים...
דווקא מפה תבין שאם זה לא הולך על מוקצה, זה הולך רק על אוכל, אז כל ספק דרבנן באמת לכולה, אבל רק באוכל אולי יש מקום להחמיר.
לא, לא בגלל שמוקצה הוא לא אוכל, יש דין במוקצה בגלל שהוא מסתעף לאיסור דאורייתא, ולכן החמירו בו יותר... יש זה כל מיני זה דיונים אחרים, זה לא בגלל שזה אוכל ולא אוכל, דבר שיש לו מתירים זה לא דווקא באוכל, אני חושב.
יש דוגמאות לא באוכל שיש לו...
אני צריך לחפש, אבל אני כמעט בטוח שכן, אני לא חושב שזה רק באוכל.
הגנת כלים.
אה?
הגנת כלים.
כן, שמה?
אם תעבב כלי שהוא תבול,
עכשיו אולי זה גם אוכל כלים.
בסופו של דבר זה מגיע לאוכל. זאת אומרת, האיסור בכלי, הרי האיסור הוא לאכול אותו, תעשה מכלי מה שאתה רוצה, כל עוד אתה לא אוכל את זה. אלא כן זה בישול, בשר וחלב יש גם איסור בישול. אם זה בלה בשר וחלב, אז אסור גם לבשל. טוב, לא, אני כמעט בטוח, זאת אומרת, אני צריך לחפש, אני לא זוכר כרגע. טוב, אז אני סוגר את הסוגריים. אז בעצם, מה קורה? אז הגמרא אומרת שנדרים זה דבר שיש לו מתירים. למה זה דבר שיש לו מתירים? כי אתה יכול ללכת לחכם להישאל ושיתיר לך את הנדר. אז שואל הירושלמי, הראש מביא את זה שם. מביא בשם הירושלמי, פסקי הראש, בנדרים יש גם פירוש הראש. בפסקי הראש הנדרים הוא מביא בשם הירושלמי, ששואל, מה זאת אומרת, אבל כשאתה הולך לחכם שמתיר את הנדר, אז הוא מתיר אותו למפרע. אז זה פתח לחרטה, זאת אומרת, הוא מוצא שהנדר אף פעם לא היה חל. נכון? אז אם זה ככה, זה לא דבר שיש לו מתירים. אם הלכת לחכם זה אף פעם לא היה אסור. אם אתה לא הולך לחכם או שהוא החליט לא להתיר לך, אז זה תמיד יהיה אסור. דבר שיש לו מתירים זה דבר שהוא אסור, ומגיע שלב מסוים שממנו ועלה הוא מותר. אבל נדר הוא לא כזה, אם הלכת לחכם אז לא היה אף פעם נדר. אם לא הלכת לחכם או שהוא לא התיר לך, אז הנדר הזה הוא עולמי. אז מה זה נקרא נדר זה דבר שיש לו מתירים? תלך לחכם, תלך. לא הלכת לחכם, אז זה כמו כל איסור אחר, מה ההבדל? אז הירושלמי והראש אומרים שם משהו שרב שמעון שקורף מסביר אותו כך. לא לגמרי ברור לי שהם מתכוונים לזה, אבל כך רב שמעון שקורף מסביר, ורב שמואל מדבר על זה בביזה עוד דוגמאות, רב שמעון משתמש בזה בהרבה מקומות. הוא רוצה לומר שההתרה של חכם זה לא יגלה עם מילתא למפרע. אנחנו מבינים שההתרה של חכם, כאשר אני הולך עם נדר לחכם, שהוא מתיר לי את הנדר, בעצם מתברר שאף פעם לא היה נדר. זאת אומרת, לאיזה מהקטגוריות שאמרתי קודם זה שייך התרת נדרים? זה שייך לקטגוריה הראשונה, באופן עקרוני. בעצם העובדה כבר הייתה נכונה היום, רק אני לא ידעתי אותה. אחרי שהגעתי לחכם, זה נודע לי. אבל זה נודע לי שזה היה נכון מאז ומעולם, נכון? אבל בעצם הטענה היא שלמרבה האירוניה, למרות שדבר עתידי קובע את המצב של עכשיו, אבל בעצם הוא לא קובע את המצב של עכשיו, הוא רק מגלה לי את המצב שהיה ידוע, הקדוש ברוך הוא כבר ידע שזה לא נדר. הוא ידע שאני אלך לחכם וכל הדברים כאלה. אני לא ידעתי, אז זה נודע לי רק שהלכתי לחכם, אבל עכשיו נודע לי מה שהיה נכון תמיד. אז זה בעצם שייך לקטגוריה הראשונה. אז רב שמעון שקורף טוען שזה לא נכון. התרת נדר זה לא עגלה ימיתה למפרע. אלא מה כן? זה מכאן הוא לאהבה למפרע. מה זה מכאן הוא לאהבה למפרע? זה אומר ככה, נגיד אני אנסח את זה באופן אחר קצת. נגיד שאני עברתי על הנדר הזה ואכלתי אותו. עכשיו בית דין צריך להלכות אותי, לא יחל דבר, עברתי עליו. אז בית דין מלכה אותי. עכשיו הלכתי לחכם והוא התיר לי את הנדר. אז התברר למפרע שהנדר אף פעם לא היה. אז בית דין הלכה אותי, כן, עבר משום חובל. זאת אומרת, אסור לו להלכות אותי. כן, בעצם בית דין לא יכול להלכות בכלל נדרים. אז תדע, תמיד אני אגיע אחרי זה לחכם, והוא יתיר לי את זה, ואז התברר שהם סתם חבלו בי. תדע? אבל לא, בית דין יכול להלכות אותי על הנדר. וגם אם הלכתי אחרי זה לחכם והוא יתיר, עדיין בית דין יכול להלכות אותי. יכול היה להלכות אותי. אחרי שהחכם יתיר את הנדר, כבר בית דין לא ילכה אותי. זאת אומרת שבעצם מה שקורה כאן זה שמרגע שהחכם יתיר, אני מסתכל על העבר בעיניים אחרות. אבל זה לא שינה את העבר, זה שינה את ההסתכלות שלי מהעתיד, איך אני רואה את העבר. זה מכאן ולהבא למפרע. מכאן ולהבא אני רואה את הלמפרע אחרת, אבל זה לא שינה באמת את הלמפרע.
מה זה שונה מסתם למפרע?
מה?
אם זה סתם למפרע, מה זה היה שונה עם כל ה...
סתם למפרע, אז אי אפשר היה להלכות אותי.
וגם פה אפשר
להלכות אותי. לא, אפשר להלכות אותי אחרי ההתרה, אבל לפני ההתרה אפשר. לפני ההתרה, אני עובר איסור, אין בעיה, בהסתכלות של עכשיו עברתי איסור והלכו אותי. בסדר? משם והלאה, כשהסתכלו על העבר, אז לא עברתי את האיסור. אני אביא לכם אולי דוגמה, הזכרתי את זה כבר, אני לא זוכר, בשם טוב גפן, עם הגיל העולם, הזכרתי את זה, נכון? אז זה בדיוק הדוגמה לעניין הזה. רבי שם טוב גפן אומר שכל השאלות האלה על גיל העולם לא עולות, בגלל שקאנט כבר לימד אותנו שהחלל והזמן זה צורות הסתכלות של בני אדם. ולפני שהיה אדם לא היה זמן. אז העולם נברא מתי שנוצר האדם. זאת אומרת, לפני כן לא היה לפני. זאת אומרת, המושג זמן לא היה קיים כשלא היה אדם. אז לכן ככה הוא מציע לפתור את הבעיה של גיל העולם. טוב, גם האדם היום חושבים שהיה קיים יותר, אבל לא משנה. זה מה שהוא רוצה לטעור. עכשיו אני שואל, אני חושב שהוא טועה. בכל מקרה הוא טועה. למה? זה שאחרי שנולד האדם הוא חובש משקפיים של זמן. עכשיו מסתכל על העולם במשקפיים שגם מכילות זמן. זאת אומרת, אני מסדר דברים לפי הזמנים שהם קרו. אני יכול גם להסתכל על העבר במשקפיים האלה. ואז אני שואל את עצמי בין כמה העולם, ואני יכול לענות לעצמי 14 מיליארד שנה. נכון שלפני שנוצרו המשקפיים האלה אף אחד לא יכול היה לעשות בהם שימוש, אז לא היה מושגי זמן ולא היה על מה לדבר. אבל אחרי שנוצרו המשקפיים האלה, ההסתכלות שלי על העבר כבר נצבעת בצבעים של זמן. אז עכשיו אני כבר מסתכל על העבר, אז זה קורה אחרי שנוצרו המשקפיים האלה, אני רואה את הלמפרע אחרת. אבל זה לא אומר שהיה זמן אז, לא היה זמן אז, הזמן נולד עם האדם. אבל אחרי שהוא כבר נולד, אני יכול להסתכל במונחי זמן גם על מה שהיה לפניי. הרי לא יעלה על הדעת שאני לא אוכל לשאול מתי נולד סבא שלי. עזבו את גיל העולם, נדבר עליי. הרי אם הזמן זה רק צורת הסתכלות שלי אישית, ואם זה של האדם הזה לכל אחד יש את הזמן שלו, הזמן שלכם לא עוזר לי. כשאני שואל מתי נולד סבא שלי, אני לא יכול לשאול את השאלה הזאת, כי אני נולדתי והזמן שלי נולד רק כשאני נולדתי. מה פתאום? אני במשקפיים שקיבלתי בלידתי, מסתכל עכשיו על העבר, ושואל את עצמי לפני כמה זמן נולד סבא שלי. בסדר? אין בזה שום מניעה. מה בעצם הדבר הזה אומר? זה בדיוק דוגמה למכאן ולהבא למפרע. מכאן ולאבא למפרע, פירוש הדבר שיש מצב שמכאן ולאבא אני מסתכל על העבר ורואה אותו אחרת. גם את העבר. אבל לא שהעבר עצמו באמת היה אחר, אלא ההסתכלות על העבר היא אחרת. ואם אתם זוכרים, כשהתחלתי את הסדרה הזאת על הזמן, אז אמרתי שחזרה בזמן זה בעצם מין משהו כזה. חזרה בזמן בעצם דורשת שני צירי זמן. וזה בעצם אומר שבאותה נקודה בזמן יכולות להיות לי שתי הסתכלויות שונות על אותה נקודה. כמו עם תנאי, אמרתי, נכון, שבתנאי אני אומר, נגיד אני מגרש אישה בתנאי שלא תשתי יין. עכשיו אני שואל את עצמי, האם האישה מגורשת? תלוי מתי אתה מסתכל. אם אתה מסתכל אחרי שבוע, אז בינתיים היא לא מגורשת. אם תסתכל אחרי שלושה שבועות, שכבר שבועיים היא לא שותת היין, אז כבר באותו זמן שהסתכלת קודם היא כן הייתה מגורשת. אז באותו זמן היא הייתה מגורשת או לא הייתה מגורשת? תלוי ממתי אני מסתכל על נקודת הזמן הזאת. אני על נקודת הזמן הזאת יכול להסתכל מי המצאות בנקודה הזאת עצמה, או מנקודת זמן עתידית, ואני בודק את נקודת הזמן הזאת, אז היא נראית לי אחרת. זאת אומרת, הערך של הפונקציה הוא תלוי בשתי שני ערכים של ציר הזמן, בטי וטאו, דיברנו על זה שיש שני צירי זמן. ולכן בנקודה זמן אחת יכולים להיות כמה ערכים, תלוי מאיזה... איך
זה אומרת בנדר? הרי בנדר האחר מגלה שזה היה נדר בטעות.
לא, אז הטענה היא לא. הנדר בעצם, הוא לא מגלה שזה היה נדר בטעות. הוא קובע. לכן גם בלי חכם זה לא יעזור, לכאורה למה צריך חכם? אם הנדר היה בטעות, אז נכון שרק חכם אולי יכול לקבוע את זה, אבל באופן עקרוני לא באמת צריך את החכם. אם זה באמת היה בטעות, אז אין נדר. מה זה משנה אם הלכתי לחכם או לא? אז בעצם עכשיו כשעברתי על הנדר, אני רק בספק. כיוון שאם החכם יסתכל ויגיד לי שהיה שם טעות, אז לא היה נדר, ואם לא, אז לא. אבל לא, כל עוד החכם לא יסתכל, אין אפילו ספק, זה, לא, זה נדר. זאת אומרת, החכם יש לו תפקיד מכונן, הוא לא רק מגלה. אז זה באמת אומר שזה לא נכון שזה סתם מתברר שזה לא היה. אחרת לא היה צריך חכם. היה צריך רק לדעת מה היא האמת. החכם יכול לעזור לי לדעת מה היא האמת, אבל הוא לא קובע אותה. אבל לא, החכם קובע. זה בדיוק, להפך, זה הראיה, זה ראיה לסתור. זה בדיוק אומר שבאמת האירוע העתידי קובע את מה שהיה בעבר. קובע כמובן לעניין מה שנסתכל מכאן ולהבא, איך נראה את העבר.
אתה יכול להגיד יותר דבר על הפקעת קידושין?
שמה?
אותו דבר. כלומר, נניח אישה אומרת, תראו, בדי, אני כמובן רוצה להתגרש, אבל עכשיו אל תקבעו לי שאני כל חיי הייתי, נקרא לזה, בבעילת זנוף. אני לא... נניח שמפקיד את הקידושין...
היא יכולה להגיד מה שהיא רוצה, הם עושים, הם מחליטים מה זאת אומרת.
לא, כי אם נלך...
הם מחליטים להפקיע את
הקידושין. אם נלך לפי השיטה הזאת, אולי הם מפקיד את הקידושין, מכאן זה, אבל כל... מה שהיית עד עכשיו...
כן, בלי קשר למה שהאישה אומרת. אתה שואל סתם. שכל המקדש הדת עד הרבנן מקדש. כשהרבנן הפקיעו את הקידושין, האם זה מכאן או להבא למפרע, או איגלה מילתא למפרע. אז כיוון שהמנגנון הזה הוא מנגנון של תנאי, ככה לפחות מבינים בדרך כלל, נכון? שאנחנו מקדשים על דעת הסכמת חכמים, ולכן אם הם הסכימו אז אחד, ואם הם לא הסכימו אז בטל התנאי. אז בעצם זה מנגנון של תנאי. אז מה שאתה שואל זה לא דווקא הפקעת קידושין, אתה שואל בכלל בתנאים. מה עושה התנאי? אז זה נדבר עוד רגע. בסדר? רב שמעון טוען שגם זה מכאן לא בא למפרע. גם בתנאים זה מכאן לא בא למפרע. כן.
גם בדוגמה שנתת על העירוב שמניחים בשתי קצוות של...
זה הברירה. זה נדבר עוד יותר מאוחר. אנחנו נדבר על תנאי ועל ברירה, לשם אני מכוון את כל ההכנה המושגית הזאת.
אבל לגבי הנדר שהזכרת, אז אם מישהו עובר על הנדר לפני שהוא מתיר אותו, ואחרי שהוא מתיר, האם הוא זכאי לפיצויים בגין המלכות שהוא קיבל?
לא, כיוון שבשעה שבית דין עשו את זה, הם עשו את זה כדין.
למרות שהוא לא חייב, כלומר...
בהסתכלות מאוחרת יותר, כשנסתכל על שם הוא לא היה חייב, אבל בית דין עשה את זה כשהוא הסתכל באותו זמן. אז אותם אני, זאת אומרת, את הפיצוי אני מטיל עליהם, אם הם היו לא בסדר, אבל הם כן היו בסדר. כי בזמן שהם עשו את זה, זאת הייתה התשובה הנכונה. עכשיו, אז אני חוזר, אז מה שרב שמעון שקופ מסביר, אז למה באמת נדר זה דבר שיש לו מתירים? כי הוא טוען שגם כשאני הולך לחכם, הוא מתיר את הנדר, זה לא שהתברר שמעולם לא היה נדר. הנדר היה אסור, ועכשיו האיסור הזה הופקע. הוא הופקע למפרע. אבל זה קרה, זאת אומרת, הנדר חל ונעקר, לא שהתברר שאף פעם לא היה. אלא הנדר חל ונעקר. נעקר למפרע, אבל נעקר. אוקיי? ולכן זה נקרא דבר שיש לו מתירים. מן הנפקמינה. דבר שיש לו מתירים. יש עוד הרבה נפקמינות, אבל זה אחת מהן. למה אני...
אם יש לי ספק צעק על נדר, אז אני חייב להתיר אותו? אני חייב להתיר לחכם? כלומר, אם יש לי ספק צעק על נדר, אז לכאורה זה ספק צעק על דאורייתא, אני יכול להקל, נכון?
אבל אתה אומר, כיוון שזה דבר שיש לו מתירים, אז נכון, כן. אז בעצם שנסה להיזכר ספק בנדר, ספק אני לא זוכר כרגע, זאת אומרת, ידות נדרים, יש סוגיה שעסקת בספקות נדרים, ספק אתה לבדוק, אבל פשטות כן, זה מה שיוצא מהירושלמי. לא הירושלמי, זה בעצם גם בבבלי, שנדר זה דבר ששלום עתירה זה גם בבבלי. הירושלמי רק שואל למה זה דבר ששלום עתירה. טוב, בכל אופן, אז למה אני אומר את זה? כי זאת כבר דרגה רביעית. עשינו שלוש דרגות, זאת כבר דרגה רביעית. ובדרגה הרביעית הזאת, האירוע העתידי לא, הוא לא יוצר מידע מכאן והלאה, אלא הוא יוצר הסתכלות אחורה על העבר, הסתכלות שונה, ואולי אפילו יוצר את זה סיבתית. אומרת שהאירוע העתידי מחולל סיבתית מה שקרה בעבר. זה כבר אחרת לגמרי, משהו בדטרמיניזם הלוגי, ששם אמרתי שהגרימה אחורה היא לא סיבתית, זה רק גרימה לוגית, כי אנחנו יוצרים ערך אמת של משפט, לא מידע. אבל כאן לא, אנחנו יוצרים מידע. זה גרימה סיבתית אחורה בזמן.
למה? למה זה מידעית? למה זה לא החלטה משפטית, נקרא לזה?
בסדר, מידע משפטי.
משפטי?
כן, הכל משפטי.
אוקיי.
אמרתי, כבר התחלתי בתחילת הסדרה הזאת, אמרתי שחשוב להגיע לתיאור או למודל קוהרנטי של חזרה בזמן, גם אם בפיזיקה זה לא אפשרי, בגלל שברמה המשפטית אנחנו מדברים על זה, ואם זה לא עקבי, אז גם משפטית אי אפשר לדבר על זה. פיזיקלית, אז אולי זה לא אפשרי, אולי זה כן אפשרי, אבל לפחות זה צריך להיות מוגדר נכון, אחרת אי אפשר לדבר על זה, גם ברמה המשפטית. אז הנה, זה הדיבור ברמה המשפטית על העניין הזה. עכשיו, מה שאני רוצה זה באמת להראות איך העסק הזה עובד בתנאים. יש פה משום הזה גלש לי לעוד עמוד.
יש עוד?
כן. מבחינות? יש עוד דפים. איפה יש המשך? אני גלש לי. הגמרא, אני רק אקדים קצת. מה שאני רוצה עכשיו לעשות בעצם, זה להיכנס לתנאי ולברירה, ואחרי זה ליחס ביניהם, לאור ההקדמה המושגית שנתתי עד עכשיו, לנסות ולהבין איך עובד תנאי, איך עובד ברירה, ומה היחס בין ברירה לבין תנאי. כי זה בעצם שתי סוגיות שבהן אנחנו מדברים על חזרה אחורה בזמן. אוקיי? אז ככה, את מושגי התנאים לומדים מתנאי בני גד ובני ראובן. כן, שהגמרא בעצם אומרת שבן אדם יכול להתנות חלוץ שהוא מכיל בכל מיני תנאים. אבל יש כללים, איך אנחנו מתנים את התנאים האלה, מה שנקרא משפטי התנאים. משפטי התנאים פירושו, איך בעצם צריך, רוב משפטי התנאים עוסקים בשאלה איך מנסחים את התנאי. אז משפט התנאים הידוע ביותר זה שצריך תנאי כפול. שאתה אומר, אם תעברו את הירדן, תקבלו, תחלצו למלחמה, אז תקבלו את הנחלה שלכם, אומרים לבני גד ובני ראובן, אם לא תעברו, אז לא תקבלו את הנחלה שלכם. אז זה תנאי כפול. מעבר לזה צריך הן קודם ללאו, קודם כל אם תעברו תקבלו, אם לא תעברו לא תקבלו, ולא לא להפך, ובית תנאי קודם למעשה. זאת אומרת, אתה צריך, אם תעברו תקבלו את הנחלה, לא תקבלו את הנחלה אם תעברו. זה הכל לא משנה, זה כל מיני כללים איך לנסח נכון את התנאי. יש גם אבל כללים שהם כללים מהותיים. למשל, שאתה לא יכול להתנות על מה שכתוב בתורה. נגיד, אני אומר, אני נזיר בתנאי שיהיה מותר לי להתאמה למתים. בסדר? אין דבר כזה. נזיר אסור להתאמה למתים, אתה מתנה על מה שכתוב בתורה. או את מקודשתי על מנת שאין לך עליי שיער כסות זו. זה אופן עקרוני, זה מתנה על מה שכתוב בתורה. כי אדם חייב לאשתו שיער כסות זו ענף. עכשיו, מה קורה אם מישהו יתנה תנאים, אבל לא עשה את זה לפי הכללים המקובלים? לא יקדים תנאי למעשה או אין ללאו, הוא יתנה מה שכתוב בתורה. אז הגמרא אומרת, התנאי בטל והמעשה קיים. זאת אומרת, אם אני אומר, אני נזיר על מנת שיהיה מותר להתאמה למתים, אז אני נזיר ואסור לי להתאמה למתים. התנאי מתבטל, זה שיהיה מותר להתאמה למתים, והנזירות קיימת. או הרי את מקודשת לי על מנת שאין לך עליי שיער כסות ועונה, אז האישה מקודשת לי, המעשה קיים, אבל התנאי בטל. זאת אומרת, זה שרציתי לפתור את עצמי משיער כסות ועונה, לא מכן, זה מתבטל. בסדר? זה הכלל. על זה שואל התוספות, איך זה יכול להיות? תראו את תוספות דיבור המתחיל הרי זו, המקורה השלישי אצלכם. הרי זו מקודשת ותנאו בטל. שואל התוספות, האמת שרק בשביל להשלים את התמונה, כדי שלא תצא תקלה פה, להלכה הרי את מקודשת היא על מנת שאין לך עליי שיער כסות ועונה, זה עובד. זה מתנה מה שכתוב בתורה. זה דבר של ממון. הדבר של ממון תנאו קיים, זה מחלוקת רב מאיר ואביד, אבל תנאו קיים, אבל עוד פעם, תנאו קיים רק בגלל זה דבר של ממון. באופן עקרוני, דבר כזה נקרא מתנאה מה שכתוב אותו.
זה ממון?
מה? אז זה כבר הרשב"א שואל, עונה זה לכאורה זה לא ממון, אז הוא טוען שכן, כי זה זכות של האישה לקבל עונה. הזכות הזאת זה כמו זכות ממונית, היא יכולה לוותר עליה. זאת אומרת, אפשר להתנות על זה. יש כאלה שמורידים את עונה באמת. זה מחלוקת ראשונים. בכל אופן, התוספות שואל כך, הרי זו מקודשת ותנאו בטל, על כורך בדקף לילה תנאי העירי. כן, מדובר שהוא כפל את התנאי. הוא אמר, את מקודשת לי, אם אין לך עליי של כסות ועונה, ואם יש לך עליי של כסות ועונה, אז את לא מקודשת. דאמר לה, אם אין לך עליי של כסות ועונה, הרי את מקודשת, ואם לאו, אל תהי מקודשת. למה הוא מקדים את השאר כסות ועונה למקודשת? צריך תנאי קודם למעשה, נכון? התנאי זה על מנת שלא יהיה לך לשאר כסות ועונה, ואז המעשה הוא שאתה היא מקודשת. בסדר? אז ככה, זה הניסוח של התנאי. מדי כאמר לקמן, דתם עד רבי מאיר, דתנאו בטל, משום דמתנאי על מה שכתוב בתורה, והיא לא כפי לתנא, התיפוק ליד דתנאו בטל לרבי מאיר, משום דבי תנאי כפול, כדי אמר בה אומר. רבי מאיר הוא בעל דעה שאומרת שצריך להתנות תנאי כפול. ופה רבי מאיר פוסל את התנאי הזה כי זה מתנה מה שכתוב בתורה. רבי מאיר חושב שגם הדבר של ממון תנאו בטל. אז רבי מאיר פוסל את התנאי הזה כי זה מתנה מה שכתוב בתורה. אומר התוספות, אז ברור שמדובר כאן שהוא כפל את התנאי. כי אם הוא לא היה כופל את התנאי, רבי מאיר לא צריך להגיע לזה שזה מתנה מה שכתוב בתורה. התנאי היה בטל כי זה לא תנאי כפול. אז לפי רבי מאיר צריך תנאי כפול, נכון? לכן ברור שמדובר פה בתנאי כפול. עכשיו אומר התוספות, אם מדובר בתנאי כפול, אז העסק פה לא ברור. ותימה, אם כן, המה היא מקודשת? הרי יתנה בפירוש אם יהיה לה עליו שאר כסות ועונה שאינה מקודשת. הבן אדם אומר, אני מקדש את האישה על מנת שאין לה עליי שאר כסות ועונה. ואם יהיה לה עליי שאר כסות ועונה, היא לא מקודשת. כך אני אומר. מה אומרים לו? היא מקודשת לך על אפך ועל חמתך ואתה גם חייב לה שאר כסות ועונה. אני שואל, מה אפשר להכתיב לי לשאת אישה שאני לא רוצה לקדש אותה? אני לא רציתי לקדש אותה אם אני חייב שאר כסות ועונה. אתה יכול להגיד לי, אני לא יכול לקדש אותה בלי להיות חייב שאר כסות ועונה. כי זה מתנה מה שכתוב בתורה. התורה לא מוכנה, זה מה שנקרא בעולם המשפט, כן, זה דרישה קוגנטית. זאת אומרת, אתה לא יכול להתנות על זה, כמו יש למשל בתנאים סוציאליים של עובדים, אז גם בהסכמת העובד, המעביד לא יכול לשלול ממנו את התנאים הסוציאליים. זה קוגנטי. זאת אומרת, המחוקק לא נותן. אז גם פה, ההלכה לא נותנת להתנות על מה שכתוב בתורה. אז אתה לא יכול לעשות קידושים בלי להתחייב שאר כסות ועונה. אבל אז אומר תוספות, מה שהיה צריך להיות זה לא תנאי בטל ומעשה קיים. מה שהיה צריך להיות זה שהמעשה מתבטל, אין קידושים. אתה לא יכול לעשות חצי קידושים. אבל אי אפשר להגיד לי שיש קידושים ואני גם חייב שאר כסות ועונה, כי הרי אם אני חייב שאר כסות ועונה על דעת כן, לא רציתי בכלל לקדש אותה. מה אתה כופה עליי לקדש אישה שאני לא רוצה? לא רוצה לקדש אותה. אז איך זה יכול להיות שהכלל בדיני תנאים זה שהתנאי בטל והמעשה קיים? כך שואל אותו ספור. ולכן הוא הקדים את זה שהוא כפל את התנאי, כי הוא צריך להראות שהבן אדם ביטא בצורה מאוד ברורה את זה שאם יש שאר כסות ועונה הוא לא רוצה אותה. נו, אז איך אתה כופה אותה עליו בעל כורחו? לפני שאני ממשיך לקרוא, תראו למעלה את הרבנו תם, מופיע בתוספות ישנים בצד הגיליון, לא מופיע בתוך התוספות, ואומר רבנו תם, דאבי מפליג בדברים ואין זה תנאי כלל. שיתקיים התנאי למען דמר מתנאי מה שכתוב בתורה תנאו בטל, ואבי כמו על מנת שתעלי להרקיע זה בהסוחרת הפועלים. רבנו תם טוען שבעצם הבן אדם כנראה לא התכוון בכלל להתנות. הוא סתם מתכוון להתעלל בה קצת או לצחוק או לא יודע בדיוק מה. כי ברור, הוא לא התכוון לעשות משהו נגד התורה. וזה כמו על מנת שתעלי להרקיע. את מקודשת לי על מנת שתעלי להרקיע. טוב, אז אם היא לא עלתה להרקיע, אז היא לא מקודשת. אתה אומר, לא. היא מקודשת, למה? כי הוא לא באמת התכוון שהיא תעלה לרקיע, הוא מבין שהיא לא יכולה לעלות לרקיע, ובן אדם לא מקדש סתם. אז מה הוא התכוון סתם לא לקדש, אז שמה הוא עשה את כל הבלגן הזה? הוא כנראה התכוון לקדש, וסתם הוא עשה קצת לצחוק עליה, לטרטר אותה, לא יודע בדיוק מה. אוקיי? אז אומר הרבנו תם, גם מתנה מה שכתוב בתורה זה בעצם אותו דבר. מתנה מה שכתוב בתורה זה מפליגה בדברים. כי גם הוא יודע שאי אפשר לעשות משהו נגד התורה, אז שמה הוא אומר את זה? מה, הוא לא התכוון בכלל לקדש אותה, כמו שהתוספות שאל. בעצם מה התוספות אומר? הוא בכלל לא התכוון לקדש אותה. אומר רבי נותן, מה זאת אומרת לא התכוון לקדש אותה? שמה הוא עשה את כל זה? ברור שהוא כן התכוון לקדש אותה. והתנאי זה סתם להפליגה בדברים. אז לכן התנאי בטל, במעשה קיים. זה מה שמתרץ רבי נותן. אז זה שואל הקובץ שיעורים, במקור הבא, ורבי נותן תרץ דווה כמפליג בדברים. וקשה, דגבי על מנת שתוכלי בשר חזיר, בגיטין פרק ד' פליגי הבא עבריו היווה כמפליג בדברים. זה פי ד' נדמה לי, לא פרק ד'. יאווה כמפליג בדברים. ופריך בגמרא, תיפוך ליד המתנה על מה שכתוב בתורה. יש מחלוקת אביי ורבא למי שמתנה עם אישה על מנת שתאכלי בשר חזיר. כן, אני מגרש אותך על מנת שתאכלי בשר חזיר. מה קורה שם? אז האם זה כמפליג בדברים, ואז התנאי בטל והמעשה קיים, או שהוא לא כמפליג בדברים. ואז זה תנאי ממש, ואם היא לא תאכל חזיר, אז היא לא מגורשת. אז הגמרא שואלת, תיפוך ליד המתנה על מה שכתוב בתורה. למה צריך להגיע לשאלה אם זה מפליג בדברים או לא מפליג בדברים? הרי זה מתנה מה שכתוב בתורה, זה תנאי בטל, במעשה קיים. מה הבעיה? מה רואים? שמתנה על מה שכתוב בתורה ומפליג בדברים, זה שני נימוקים שונים. כי אחרת, מה אתה רוצה? אמרתי שכמפליגה בדברים, הכוונה שזה מתנה על מה שכתוב בתורה. רבנו תם הרי הסביר שמתנה על מה שכתוב בתורה, למה התנאי בטל? כי זה כמפליגה בדברים, זה אותו נימוק, זה לא שני נימוקים. אז מה הגמרא שמה אומרת? למה אתה אומר שזה בגלל שהוא מפליגה בדברים? יש הסבר הרבה יותר פשוט. זה מתנה על מה שכתוב בתורה. הרבנו תם אומר, מתנה על מה שכתוב בתורה זה מפליגה בדברים, זה אותו הסבר. מה זה יותר פשוט? אותו הסבר עצמו. כן, היינו, אפילו נעים עדיין מפליג בדברים, מכל מקום תנאו בטל, משום דמתנה, מה שכתוב בתורה, הוא מבואר דטרי מילאינינו וצריך יום. אפשר להסביר את זה בקלות, אני חושב שזה לא קשה. א', זה קושייה בגמרא, ושלם הגמרא מתרצת. את הגמרא יכול שהיא מתרצת, זה גוף, מפליגה בדברים, זה מתנה מה שכתוב בתורה. טוב, צריך לראות שמה שהגמרא מתרצת, אבל גם מעבר לזה, פשוט זה בכלל לא מתנה מה שכתוב בתורה. להגיד לה שהיא תוכל בשר חזיר, זה לא מתנה מה שכתוב בתורה. מתנה מה שכתוב בתורה זה כאשר אני רוצה להכיל חלות באופן שהוא נגד התורה. אני רוצה להיות נזיר אבל להתאמה למתים. אין דבר כזה. התורה אמרה שנזיר אסור לו להתאמה למתים. אני רוצה לקדש אישה בלי שרקסות ועונה. אין דבר כזה. התורה אמרה שאתה מקדש אותה, אתה חייב לשרקסות ועונה. אבל אני רוצה לגרש אישה בתנאי שהיא תאכל חזיר. מה מתנה מה שכתוב בתורה? את לא רוצה, אל תאכלי חזיר ולא יהיה גירושין. אני לא עושה גירושין חלקיים, גירושין לא כמו שהתורה אמרה. אני מתנה עליה שהיא תעבור עבירה. אז מה הבעיה? מה אסור לי להתנות? לא רוצה שלא תעבור עבירה. אלא מה? זה כמפליגה בדברים. המתנה על מה שכתוב בתורה מהטיפוס הזה, מהטיפוס של המנה שתוכלי חזיר, זה מתנה על מה שכתוב בתורה שהוא מפליגה בדברים פשוט. הרי מה הבעיה? זה לא מתנה על מה שכתוב בתורה באמת. זה כמפליגה בדברים, זה הכל. אוקיי? טוב, אבל זה לא משנה, אני רק רוצה לומר שהתירוץ של רבנו תם...
זה מפליגה בדברים, להשוות את זה לתולה לרקיע?
כן.
אין אנשים שעושים עבירות.
בסדר, אבל ההנחה היא שכן, ההנחה של חז"ל אין דבר כזה, אנשים לא עוברים עבירות. יכול להיות שאם באמת, אולי באמת, אם הבן אדם יגיד את זה לאיזו אישה, שיש סיכוי סביר שכן תאכל בשר חזיר, אז באמת לא נגיד שהוא יפליגה בדברים. אבל סתם, אישה כשרה רגילה, שאתה אומר לה דבר כזה, ברור לך שהיא לא תעשה את זה, אז זה כמו לעלות להרקיע, מפליגה בדברים. זה יהיה נפקא מינה. אם זה מתנה מה שכתוב בתורה, זה לא משנה מי האישה. זה מתנה מה שכתוב בתורה, תנאי בטל והמעשה קיים. אבל אם אתה אומר זה כמפליגה בדברים, אז צריך לבדוק לפי הסיטואציה. אם באמת זאת אישה שיש סיכוי שהיא תעשה את זה, אז אם אין פה בעיה של מתנה מה שכתוב בתורה, וכל הבעיה זה רק מפליגה בדברים, פה יכול להיות שבאמת לא יהיה. שזה לא יהיה מפליגה בדברים. אז זה יהיה תנאי לכל דבר.
אז מה הבעיה של הפליגה בדברים, לפי רבי
נתן? שהוא לא מתכוון באמת להתנות.
למה הוא לא מתכוון?
שאתה לא מתכוון להתעלל בה, לא, או לצחוק עליה. הוא לא מתכוון להתנות, הוא לא מתכוון ברצינות לתנאי. הוא מתכוון למעשה באמת.
למה הוא
לא מתכוון? כי ברור לו שהוא לא תעבור עבירה, או ברור לו שהוא לא יעשה את זה נגד התורה, אי אפשר לעשות נגד התורה.
לא, לא בסיפור של
חזיר,
בסיפור של...
של רכסות ועונה, אותו דבר. כשהוא אומר, אני מקדש את האמנה שאין לך עליי של רכסות ועונה, אתה יודע שהתורה לא מאפשרת את זה. כי זה שמחייבים של רכסות ועונה, בשביל מה אמרת את זה? לא התכוונת ברצינות, זה כמו שאמרת לעלות להרקיע. זה לא אפשרי, בדיוק כמו לעלות להרקיע לא אפשרי. אז בשביל מה אמרת את כל זה?
אם עושה תנאי, זה כן אפשרי.
לא, זה לא אפשרי. זה מתנה מה שכתוב בתורה.
אם אפשר לעשות תנאי, ואז אני אפשרי. אז אני אמרה, אני חשבתי שאני אעשה תנאי, ואז זה אפשרי.
לא, אבל זה מתנה מה שכתוב בתורה. אין, התורה לא מאפשרת דבר כזה. מה, הוא טעה? כאילו, הוא לא ידע שהתורה לא מאפשרת דבר כזה. אז שיברר, ההנחה היא שלא מדברים על המרצים. זאת אומרת, לפני שהוא עושה מעשה משפטי, הוא מברר עם תלמידי חכמים, והוא יודע מה הוא יכול ומה הוא לא יכול לעשות.
התורה מדברת בקידושים רגילים, שאז בקידושים רגילים חייבים שיעשו תנאי.
אבל אז זה בכלל לא מתנה מה שכתוב בתורה. אתה לא שואל, אז מה בכך שזה מתנה מה שכתוב בתורה? אתה אומר, זה בכלל לא מתנה מה שכתוב בתורה, כי זה התורה לא עשרה, אבל הגמרא מניחה שכן. הגמרא מניחה שגם אם אתה תתנה, אנחנו לא מאפשרים, זה קוגנטי. זאת אומרת, אתה לא...
למה באמת לא?
כי הגמרא מבינה שכשהתורה אמרה שאתה חייב שאר כסות ועונה, התורה אמרה, אני לא מוכנה שיהיה קידושין בלי זה. גם אם תעשה התניות, לא מוכנה, זה לא ברירת מחדל, שאם לא אמרת כלום, אז זה הקידושין, אתה חייב שרק סדונה, אם אמרת לבריאות, כמו במתנה שומר חינם להיות כשומר שכר או משהו כזה, פה זה לא ככה. התורה הגדירה את פעולת הקידושין. פעולת הקידושין מחייבת של כסות ועונה. אם אתה לא רוצה את זה, זה לא קידושין, זה המצאה אחרת, תעשה מה שאתה רוצה, אבל זה לא, קידושין זה לא. איך הגמרא מבינה? בסדר? זה, אחרת זה לא היה שייך בכלל לסוגיית מתנה מה שכתוב בתורה. עכשיו, בהנחה שמבינים כך, והבן אדם שבדק יודע שזה המצב שמה הוא יתנה, הוא סתם מפליגה בדברים.
אבל לכל הפחות יש לך פה ספק. הרי נניח שאומרים שמפליגה בדברים, רגע, אבל מה? אין לך ספק. הרי יש פה שאלה, האם התכוון או לא התכוון?
כן, זה אמרו, מפליגה בדברים, הוא לא התכוון. זאת הערכה שלי. הערכה שלי היא שלא. אם יביא שני עדים שיוכיחו לי שהוא כן התכוון, אז הנה חינם.
הנה חינם מי ש...
שבאמת זה יהיה מפליגה, לא מפליגה בדברים. ואז באמת המעשה אולי יתבטא. המעשה יתבטא, לא שזה יהיה קיים בלי תנאי. עם תנאי. זה לא יכול להיות, כי זה מתנה מה שכתוב בתורה. אלא, אז נבחר בו, הרי יש שלוש אופציות בסופו של דבר. אם התניתי, הרי את מקודשת לי, המעט שאין לך לא שיהיה כסות ועונה. יש שלוש אופציות. אופציה אחת היא מקודשת לי ואני חייב גם שיהיה כסות ועונה.
Okay.
אופציה שנייה היא מקודשת לי ואני לא חייב שיהיה כסות ועונה. אופציה שלישית היא לא מקודשת לי בכלל. בסדר? Okay. עכשיו אומרים לי, תראה, האופציה השנייה לא באה בחשבון, זה נגד התורה. התורה אמרה שקידושין זה כולל שיהיה כסות ועונה. כל השאלה זה האם אני בוחר בגלל שזה לא אפשרי, אז מה אני כן בוחר? אז הגמרא אומרת, אני בוחר בשלישית. היא מקודשת ואני חייב לשיהיה כסות ועונה. תוספות שואל, למה לא בראשונה? כי הרי איך אתה רוצה לחייב אותי שתהיה מקודשת לי בלי שרציתי? אוקיי? זה מה שתוספות שואל. אז רבן אותם אומר, כי הוא לא התכוון ברצינות. אבל באמת, לפי רבן אותם, אם יתברר שהוא כן התכוון ברצינות, הוא אמר, יש שני עדים, והוא היה ברור שהוא לא יודע שהתורה אוסרת, או לא משנה. הוא לא התכוון הוא התכוון ברצינות, אז מה תהיה התוצאה? לא השנייה, כמובן, כי השנייה לא אפשרי, זה נגד התורה. הראשונה. בסדר? אז לא יהיה קידושין. כי באמת, על דעת כן, הוא לא התכוון לקדש אותה, וכיוון שאחרת אי אפשר, אז אין קידושין. אבל אני אומר, בהנחה שזה אדם רגיל, שכן, אז הוא מפליגה בדברים, ואז התנאי בטל והמעשה קיים. זו האופציה השלישית. אוקיי? זה לפי רבן אותה. אבל כמו שיעקב ציורים, מקשה עליו, לא משנה, הרבה לא מקבלים את דעת רבן אותה. ואז נשארת השאלה, טוב, אז למה באמת התנאי בטל והמעשה קיים? אז נחזור לתוספות. התוספות אומר, ואומר, אני מדלג קצת, כי זה רק הערה לא חשובה לענייננו, ואומר היא, אתם רואים שלוש שורות מלמטה, בתוספות, ואומר היא, דהילב דהילפין על מתנאי בני גד ובני ראובן, אבא אמינה ושום תנאי אינו מבטל את המעשה, ואפילו לא יתקיים בסוף, המעשה קיים. ואשתא דהילפין על מעטם, דמען את תנאי לבטל המעשה, אמרינן דווקא כשאינו מתנה על מה שכתוב בתורה, דומיה דבני גד ובני ראובן, שלא ייתנו על מה שכתוב בתורה. מה הוא מתכוון לומר? הוא אומר ככה, ככה מסבירים האחרונים, כל המנגנון של תנאי הוא חידוש של התורה. לולי היינו לומדים את זה מתנאי בני גד ובני ראובן, לא הייתה אפשרות להתנות תנאים בתורה. Okay? וכיוון שכל המנגנון של תנאי נלמד מתנאי בני גד ובני ראובן, אז אתה חייב להתנות כמו שהיה את זה בני גד ובני ראובן. מה היה שם? תנאי קודם למעשה, אין קודם ללאו, שלא תתנאי מה שכתוב בתורה, כל הכללים האלה. אגב, לא כולם מסכימים שזה נלמד בבני גד ובני ראובן, זה שלא מתנים על מה שכתוב בתורה. תוספות טוען שכן. יש כאלה שאומרים שזה עיקרון כללי, זה לא קשור לבני גד ובני ראובן. אבל תוספות מבין שלומדים את זה בבני גד ובני ראובן, או הרי מבין את זה, וכיוון שכך, אז אתה לא יכול להתנות באופן שלא נלמד בבני גד ובני ראובן. על פניו זה לא בתרץ כלום. אז מה אתה אומר? בסדר, אני לא יכול להתנות, ולכן מה? זה תבטל את המעשה, אני לא רוצה שהיא תהיה אשתי אם יש שרסות ועונה. מה ענית? תוספות לא ענה כלום, מה הוא ענה? בסדר, אני מבין שאי אפשר להתנות כי למדים מבני גד ובני ראובן שרק כך מתנים, ובלי זה זה לא תנאי. אוקיי, אבל עדיין מבחינת גמירת הדעת שלי, אני לא התכוונתי שתהיה אשתי אם אני חייב שרסות ועונה. אז איך אתה יכול לכפות עליי שתהיה אשתי? אז מה שהוא מתכוון לומר זה ככה, ככה מסבירים האחרונים. בעצם, יש בעיה בתנאי, כי חלות, כשאני מכיל חלות, אני אמור להכיל אותה באופן מלא. אין דבר כזה חלות כזאת שעל צד זה כן ועל הצד ההוא לא. או שאתה מקדש אותה או שאתה לא מקדש אותה. זה מה שאפשר לעשות. התורה חידשה שאם תפעל לפי מנגנוני התנאים, זאת אומרת, נגיד יותר מזה, כמה אחרונים מכניסים את זה, למרות שאני לא לגמרי בטוח שאני מסכים, אבל כמה אחרונים מכניסים שזה גם לא עתי דיבור ומבטל מעשה. אתה עושה מעשה קידושין, אתה רוצה על ידי דיבור, דיבור התנאי, לבטל אותו. אין דבר כזה. בלי חידוש התורה זה לא יכול לבטל. אז מה אומרים לך? תראה, אם עשית את זה לפי הכללים של התורה, אז התורה מחדשת שכן, דיבור כזה הוא דיבור מספיק חזק, והוא יכול לעקור את המעשה. וזה כמובן, אם עשית את זה, לפי הכללים של התורה, תנאי קודם למעשה, אין קודם אליו, לא תצטע מה שכתוב בתורה, וכו'. ואז בעצם אומרים לבן אדם ככה, תראה, אתה רוצה להתנות תנאים, נכון? זאת המטרה שלך. עכשיו, מבחינה הלכתית, פתוח בפניך רק ערוץ אחד. הערוץ שאומר, אתה עושה את המעשה בכל מקרה, בין אם היה תנאי, בין אם התקיים התנאי, בין אם לא התקיים התנאי, רק אתה קובע, אתה אומר תנאי, והתנאי הזה יוצר מצב שהדיבור יעקור את המעשה אם לא התקיים התנאי. לא שלא היה המעשה, זה לא יגלה אם הילתה למפרע, כאן אנחנו מגיעים למה שאמרתי קודם. זה לא יגלה אם הילתה למפרע, אלא המעשה יעקר. אתה עושה את המעשה בכל מקרה, בין אם תהיה חייב שיהיה כסות ונועל, בין אם לא תהיה חייב. רק אתה עושה תנאי, והכוח של התנאי, אם עשית אותו כמו שצריך, לפי הכללים, הכוח של התנאי הוא שדיבור כזה יכול לעקור את המעשה. כי המעשה, מדובר על תנאי של מעכשיו. ואני מגרש את האישה מעכשיו, בתנאי שיקרה משהו, נגיד, תוך שבועיים. אם המשהו הזה יקרה תוך שבועיים, אם המשהו הזה לא יקרה תוך שבועיים, אז יעקרו הגירושין שעשיתי עכשיו. איך זה יעקר? הרי לא עתי דיבור ומבטל מעשה. התורה חידשה שאם תעשה את הדיבור לפי הכללים של בני גד ובני ראובן, יהיה לדיבור הזה כוח לעקור מעשה. אז עכשיו הבן אדם אומר לעצמו ככה, אני הרי בעצם לא רוצה את האישה, אם יהיה לי שרק סוזבונה. נכון? רק אם לא יהיה שרק סוזבונה, אני רוצה להתחתן. זה ברור, זאת הכוונה שלו. אבל, יש אילוצים הלכתיים. איך מבצעים את זה בפועל? איך אתה תצליח לעשות את זה שתהיה אשתך אם כן, ולא תהיה אשתך אם לא? רק דרך אחת אפשר לעשות את זה. אתה מקדש אותה בכל מקרה, בין אם יהיה שרק סוזבונה ובין אם לא. ואתה מדבר דיבור שיוצר מכניזם, שאם לא יתקיים התנאי, המעשה יעקר. הקידושים יעקרו. רק כך אפשר לעשות את זה, פשוט אחרת אי אפשר לעשות את זה. אז עשיתי את זה כך. אז בעצם אני קידשתי אותה בכל מקרה, ובניתי תנאי שיעקור. ואת התנאי בניתי לא נכון, כיוון שלא עשיתי את זה לפי הכללים של בני גד ובני ראובן. אז עם מה נשאר? נשאר שבעצם האישה מקודשת לי בכל מקרה, ומה שעוקר את הקידושים, כי אני חייב אשר יפסות ועונה, לא עובד. כי זה דיבור שלא מקבל את הכוח של בני גד ובני ראובן, לא עשיתי אותו לפי הכללים של בני גד ובני ראובן. אז דיבור כזה לא יכול לעקור מעשה. אז למרות שבאמת אם תשאל אותי מה הייתה המטרה שלי, לא רציתי לקדש את האישה אם אני אהיה חייב אשר כסות ועונה. אבל המכניזם ההלכתי של התנאי בחרתי בו במודע. והמכניזם הזה עובד רק כך, הוא לא יכול לעבוד אחרת. שאני מכיל את החלות בכל מקרה, רק אם התנאי לא יתקיים, היא תעקר. אז אם בחרתי במכניזם הזה, אז החלתי את החלות בכל מקרה, ואת המכניזם העוקר לא בניתי כמו שצריך, אז מה לעשות? אז אין מכניזם עוקר. אז נתקעתי עם האישה הזאת, אתה רוצה, תגרש אותה. אבל האישה הזאת היא אשתי, למרות שאני חייב לשאר כסות זון. כך מסביר רי. ואז בעצם יוצא לפי רי, שהמנגנון של התנאי, הוא בעצם מנגנון שלא מגלה לי למפרע. הרי הקושייה הייתה מבוססת, על התפיסה של תנאי, וכאן אני מגיע לשאלה שלך, על התפיסה של תנאי כי עגלה היא מילתה למפרע. ואז באמת תוספות שואל, אז לא הבנתי, אז עגלה היא מילתה למפרע, שבכלל לא רציתי לקדש את האישה. אז איך אתה מחליט שהאישה הזאת מקודשת לי, ואני חייב לה שהקסות ועונה? הרי אם אני חייב לה, אז לא רציתי לקדש אותה. אומר תוספות לא. התנאי זה לא עגלה היא מילתה למפרע. התנאי זה מחולל סיבתי אחורה בזמן. זה מחולל סיבתי אחורה בזמן. זאת אומרת, אם התנאי לא מתקיים, הוא עוקר את הפעולה שאותה עשיתי. לא שהוא מגלה שהיא אף פעם לא נעשתה, או שהיא אף פעם לא חלה, הוא עוקר אותה. זאת אומרת, זה מכאן הוא להבא למפרע. זאת אומרת, הפעולה נעשתה, ואם התנאי לא מתקיים, אז היא תעקר. היא תעקר, לא שמתברר שאף פעם היא לא נעשתה. אוקיי? אז אם ככה, במקום שבו לא בניתי את המנגנון העוקר כמו שצריך, לא עשיתי זה לפי הכללים של בני גד ובני ראובן, אז החלות חלה, והמנגנון העוקר לא קיים, נשארתי תקוע עם האישה. אבל לענייננו למדנו שמנגנון התנאי פועל לפחות לפי רי, וזה כנראה מחלוקת רי ורבן אותם. אבל, כי רבן אותם אומר לא, רבן אותם אומר באמת הפתרון היה צריך להיות שזה לא יהיה קידושין, לולי זה היה מפליגה בדברים. אבל הרי אומר מה פתאום, לא בגלל מפליגה בדברים, זה, הוא נתקע איתה גם שוחד אשר כסות ועונה. הוויכוח ביניהם הוא בשאלה איך להבין את המנגנון של תנאי. רבן אותם אומר שהמנגנון של תנאי זה עגלה עם מילתה למפרע, והרי אומר שהמנגנון של תנאי זה מכאן ולהבא למפרע. עכשיו, יש לזה, אני כבר לזה לא מספיק להגיע, אולי אני אעשה זה בשיעור הבא, זה, אז אולי נשמור את הדפים. אני אשים את זה פה באיזשהו מקום. בשיעור הבא נמשיך את זה, ואז נבוא גם לברירה.
אפשר לשים למעלה את שיליות קודם.
אפשר גם פה, לא?
אפשר גם פה.
צריך לזכור שזה פה.
עד כאן שיעורו של הרב מיכאל אברהם, יום חמישי, כ"ח טבת תשע"ז, 26 בינואר 2017.